אז שלום לכולם, והערב אנחנו נמשיך עם המשלים, ונלמד משל שלדעתי הוא פחות מוכר, משל הזרע הצומח. המשל הזה, ישוע מספר אותו באותה סדרת משלים שבה הוא מדבר אל העם, על ים הכינרת, ומתוך הסדרת משלים הזאת למדנו כבר את משל החיטה והזונין, ואת משל הזורע. עכשיו, המשל הזה אמרתי שהוא פחות מוכר כי הוא מופיע רק בבשורת מרקוס, ואני חושב שלנו יכול להיות קצת הזנחה של הבשורה הזאת, כי מבין השלוש בשורות שהן יחסית מקבילות, שמתוארים בהן אירועים דומים, מתי, מרקוס ולוקס, מרקוס היא הכי מתומצתת וקצרה, ואולי הנטייה שלנו היא יותר לקרוא במתי ובלוקס, ששם יש פירוט רב יותר. אז רציתי לציין את העובדה הזאת שלא נזניח את הבשורה של מרקוס, כי כמו שאנחנו נלמד הערב, המשל הזה מופיע רק שם, ויש שם אמיתות שלא מופיעות ביתר הבשורות. אז נתחיל עם מרקוס ד', פסוקים 26-29. ויאמר, מלכות האלוהים היא כאדם משליך זרע באדמה, ושכב, וקם, לילה ויום, והזרע יצמח וגדל, והוא לא ידע. כי הארץ מאליה מוציאה פריה, את הדשא ראשונה, ואחריו את השיבולת, ואחרי כן את החיטה המלאה בשיבולת. וכאשר גמל הפרי, ימהר לשלוח מגל, כי בשל קציר. אני מזכיר לכם שגם למשל הזה אין פירוש כתוב, ומה שאני חולק הערב זה מההבנה שלי של האמת שהמשל הזה מדבר עליו. מהו המסר העיקרי של המשל הזה? אז להבנתי המשל הזה מדבר על הפעולה האל-טבעית של אלוהים, הפעולה הזאת שהיא נסתרת, אנחנו לא רואים אותה בעיניים שלנו, הפעולה שקורית בלב האדם. מהשלב שאדם נחשף לאמת, שב בתשובה, אלוהים נותן לו את מתנת רוח הקודש, הוא נולד מלמעלה, ומאותה נקודה עד אחרית ימיו על האדמה, כאדם מאמין, הפעולה הזאת שאלוהים פועל בקרבו, מה שאנחנו אומרים, הגדילה הרוחנית, הפרי הרוחני שגדל, השינוי בטבע שלו, לטבע של אלוהים, וזאת פעולה שרק הוא יכול לעשות. עכשיו, אם אתם זוכרים את משל החיטה והזונין עם ארבע האדמות, אז האדמה היחידה שנתנה פרי הייתה האדמה הטובה, שהיא סימלה את קבוצת הנושאים. אפשר להסתכל על המשל הזה כמו המשך של האדמה הזאת, או פירוט של האדמה הזאת שעושה פרי. למרות שבכתובים אמרתי שאין פירוש, למשל, אני כן חושב שיש קטע ספציפי שהוא מתאים בצורה פלאית למשל הזה. הוא מופיע בראשונה לקורינטים בפרק ג', פסוקים 5-8. מי אפו פולוס ומי הוא אפולוס, אך משרתים אשר על ידם באתם להאמין. איש איש כמתנת האדון אשר נתן לו. אני נתתי ואפולוס השקע והאלוהים הוא הצמיח. על כן הנוטע כעין והמשקה כעין, כי אם אלוהים המצמיח. והנוטע והמשקה כאחד המה, וכל איש יקבל את שכרו כפי עמלו. בקטע הזה פולוס פונה אל קהילת הקורינטים, והוא מסביר להם, הוא מדמה אותם לשדה או לצמחים, שהוא נטע, הוא הנוטע. כפי שאנחנו מכירים, עם המסעות ביסור שפולוס עשה, השליח הגדול לגויים, הוא גם הגיע לקורינטוס, ביסר שמה, וקהל לא קטן של אנשים האמין, וכפי שכתוב לנו במעשה השליחים, הוא גם נשאר שם שנה ושישה חודשים, בהם הוא לימד וקרא לעוד אנשים לשוב, הוא נטע את הקהילה שמה. ואפולוס גם הוא מתואר לנו במעשה השליחים, כאדם בקי בכתובים, שעודד וחיזק מאמינים, הוא כתוב לנו גם שהוא הגיע לקורינטים, ואין ספק שגם שם הוא לימד, ביסס את האמונה של האנשים. כתוב שהוא התווכח עם היהודים והראה להם שישוע הוא המשיח שהובטח בתנך. זה לא משהו זר, אלא האמונה הזאת היא התגשמות הנבואות. אז אפולוס כאן מתואר כמשקה. אבל לא הנוטע ולא המשקה הם מי שפעלו בקרב האנשים האלה בליבם. מי שעשה את הפעולה האל-טבעית הזאת הוא אלוהים, הוא המצמיח. הוא פעל בהם ככה שהם גדלו באופן רוחני. ופולוס מפנה את תשומת הלב ממנו ומאפולוס, לא מאיתנו אתם צריכים להתלהב, אלא מאלוהים המצמיח. ובלי קשר למשל, אני חושב שהדבר הזה יכול להיות עבורנו כמו אמצעי בחינה, במיוחד בתקופה שבה אנחנו חיים ושכל העולם אנחנו יודעים צועד לקראת הקץ, שיקומו עוד ועוד מורי שקר. שאחת ההבחנות לאיש אלוהים הוא שהוא מכוון אל אלוהים. הוא לא מושך אנשים לעצמו. איך פולוס אומר כאן, אני כעין, המשקה כעין, אלוהים, זה מי שצריך לעבוד אותו, להודות לו, להתלהב ממנו, לא אנחנו. אם אני חוזר למשל, ולפני שאני אתחיל אולי את הפסוק הראשון, אני חושב שקצת שונה, בשונה מהמשלים האחרים שכבר עברנו עליהם, כאן אני לא יודע עד כמה אפשר לרדת לפירוט של הדברים, כשכל דבר בפני עצמו אומר איזה משהו, מסמל איזשהו משהו רוחני. להבנתי זה הכל כמכלול, והעיקר, מה שאמרתי בהתחלה, הוא המסר של המשל הזה. עכשיו, לפי מה שקראנו בקורינטים, אני כן חושב שהזורע יכול לסמל את המשקה ואת הנוטע. וחשבתי על הפרידה של ישוע מתלמידיו לפני שהוא עלה לשמיים, הוא אמר להם שני דברים. דבר אחד מופיע בבשורת מרקוס, בפרק ט' ז' בפסוקים 15 ו-16, הוא פונה לתלמידיו ואומר להם ללכת לכל העולם, לקרוא את הבשורה לכל הבריאה, לבשר לאנשים, לקרוא להם לשוב אליו, להאמין בו, ולהזהיר אותם שאדם שלא ישוב, לא יאמין בו, הוא יום אחד יעמוד לפני אלוהים והוא יהיה אשם. אבל זה רק צד אחד של המטבע. הצד השני מופיע בבשורת מתי, בפרק כ"ח, בפסוקים 19 עד 20, שם יש קצת יותר הרחבה. לא רק ללכת ולבשר לכל הגויים, לכל האנשים, אלא גם לעשות אותם תלמידים, ללמד אותם, לשמור את המצוות של ישוע, ככה שהם לא יוטעו ויוכלו לחיות באמת. אז זה גם אפשר להסתכל על זה אולי בצורה ציורית כזאת של לטוע, לטוע, לתת, לזרוע ולהשקוט. אבל מי שבפועל פועל בתוך הלב של האנשים הוא אלוהים, הוא זה שמצמיח. אם אני ממשיך, אז האדם הזה, לאחר שהוא זרע ועשה את כל מה שהוא יכול, את התנאים, נתן את התנאים לזרע, לא נותר לו לעשות יותר מזה. כתוב לנו כאן שהזמן עובר, מגיע הבוקר הוא קם, מגיע הלילה הוא ישן, והזמן מתקדם. הוא עכשיו לא יכול לעשות כלום, הוא מחכה. אבל הזרע עצמו, הוא לא נמצא במצב סטטי. הוא מתפתח, הוא צומח, הוא גדל. כשכתוב כאן שהאדם הזה לא ידע, הכוונה הוא לא יודע איך זה קורה. האמת שגם אני לא יודע איך הדברים האלה קורים. ישוע מסביר לנו כאן שהארץ מעצמה מוציאה את הפירות שלה. הצמחים צומחים מעצמם. אני מזכיר לכם, ככה אלוהים ברא את העולם שלנו. בבראשית א', פסוקים 11 ו-12. ככה אלוהים עשה, זה החוקים שיש כאן, החוקים הפיזיים. וכל אחד מאיתנו שיש לו בבית הציצים או גינה או פעם אנביט לקח קצת זרעים ושם אותם על מצה של צמר גפן, על משטח צמר גפן, יודע שאחרי שהוא עשה את כל מה שהוא יכול, את התנאים שלו, נתן את התנאים לזרע, זהו, עכשיו נשאר לחכות. זאת כבר פעולה שאנחנו לא יכולים להתערב בה. מחכים. שהזרע יתפתח. וכפי שאמרתי, זה לב המשל, הפעולה הזאת שרק אלוהים יכול לעשות בלב של בן אדם. וחשבתי על לתת דוגמה קטנה של אדם ששב בתשובה, שב לאלוהים, אלוהים טבל אותו ברוח הקודש, והוא עכשיו הצטרף לגוף המשיח. הדבר הזה גורם לשמחה אדירה אצלנו כולנו, ויש לנו רצון אדיר לעזור לאותו מאמין שרק עכשיו נולד מלמעלה. וכדאי לזכור שהרבה אנחנו לא מסוגלים לעשות עבורו, כן להסביר דברים אם יש לו שאלות, להתפלל עבורו, אבל את הפעולה הזאת רק אלוהים יכול לעשות, את פעולת הגדילה הרוחנית. פעולה שגם לוקחת זמן. זה נכון שיש מהפך ברגע התבילה ברוח הקודש, ממוות לחיים, אבל לאחר מכן הפעולה הזאת שאלוהים ממשיך לשנות אותו, ממשיך לתת לו הבנה, היא לוקחת זמן, והיא לא משהו שאנחנו יכולים לעשות עבורו, עבור אותו אדם מאמין צעיר. והאמת שגם עבור עצמנו. הדבר הזה נכון לא רק למאמין צעיר, הוא נכון גם לדוגמה בלימוד בקהילה כמו היום. האמת שאני לא יכול לעשות שום דבר עבור כל מי ששומע. אני יכול להתכונן טוב, להתפלל, אבל מי שעושה את הפעולה הזאת זה רק אלוהים. בקרב הלבבות של השומעים. וזה נכון להורים שמלמדים את הילדים שלהם, אלוהים הוא המצמיח. הפעולה כאן גם היא נראית אוטומטית כשקוראים את המשל. אז האדמה מעצמה מוציאה את הדברים. וכשחשבתי על זה, מצד אחד הפעולה הזאת היא בכלל לא אוטומטית, ומצד שני היא כן. ואני אנסה קצת להסביר את עצמי. אלוהים נתן לכל אחד מאיתנו רצון חופשי. אנחנו לא רובוטים. הוא נתן לנו את האפשרות לבחור. והוא מצפה ודורש מכל אחד מאיתנו לעשות את ההחלטות הנכונות, לשמור את מצוותיו. אבל הוא לא מכריח אותנו לדבר הזה. ואני אומר את זה במיוחד לנו שנולדנו מלמעלה, שקיבלנו את מתנת רוח הקודש. נתתי שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה של ישוע, כאשר הוא פונה אל תלמידיו, זה מופיע בלוקס י"ג 24. הוא פונה אליהם ואומר להם, אתם תתאמצו לבוא בפתח הצר. אתם צריכים להשקיע אנרגיה ומאמץ וכוח כדי להצליח להיכנס בפתח הצר שמוביל למלכות החיים, למלכות אלוהים. לא הוא יעשה עבורם את ההתאמצות ואת ההשתדלות. הם צריכים לעשות את זה. כפי שאנחנו אומרים, החלק שלהם ושל כל אחד מאיתנו. מקום נוסף, הוא באיגרת אל הגלטים בפרק ו, פסוקים 7 עד 10, שם פולוס פונה אל הגלטים ועלינו, והוא נותן לנו עצה ועזרה. אל תטעו, אל תרמו את עצמכם. אי אפשר להטל באלוהים, להציג לו איזשהו מצג שווא. אלוהים יודע בדיוק מה קורה בלב האדם. הוא יודע אם מעשים מסוימים נעשו בגלל מניע אנוכי, הוא יודע אם היה שם רצון לרצות בני אדם אחרים, או אם זה נעשה מכל משהו אחר שהוא לא נקי לפניו. אי אפשר לרמות אותו, בני אדם אפשר לרמות, אותו אי אפשר. והוא אומר לנו כאן, תבינו, כל מה שבן אדם זורע אותו הוא קוצר. למעשים ולהחלטות של בן אדם יש תוצאות שהוא יישא בהם, בעקבות מה שהוא עשה. אז מבחינת זה שהפעולה של אלוהים בנו היא לא אוטומטית, יש לנו חלק, ואי אפשר לנתק את החלק הזה, את הקשר הזה בין החלק שלנו לפעולתו של אלוהים. אני כן אגיד שהדבר הזה הוא קצת יותר רחב, הוא מכלול של דברים. אני מבין שיש פה גם עניין של הרצון הפנימי של כל אחד מאיתנו. עד כמה אנחנו רוצים את ההבטחות שיש בדבר אלוהים? עד כמה הדברים האלה הם מה שמעסיק אותנו ואנחנו רוצים להגיע לשם, גם אם היום זה לא המצב שלנו. עד כמה אנחנו מאמינים שההבטחות האלה הן אמיתיות. זה מה שאלוהים רוצה לעשות. הסטנדרט הגבוה הזה הוא רוצה לפעול בכל אחד מאיתנו להביא אותנו לשם. עד כמה יש לנו אמונה בדברים, או בגישה שלנו בכלל, לדבר אלוהים, אל החטא, כשאנחנו חלילה חוטאים ונופלים, מה הגישה שלנו? האם הדברים מעציבים אותנו? האם הדברים האלה גורמים לנו לא לרצות ליפול בפעם הבאה, לבקש מאלוהים שיעזור לנו להשתנות? וכמובן, ההחלטות והמעשים שאנחנו עושים על סמך הידע שלנו, על סמך מה שאלוהים גילה לנו. אז יש פה איזשהו מכלול של דברים שאלוהים רואה באדם. ואם אדם, הגישה שלו היא גישה אדישה, או הראש שלו עסוק יותר בדברי העולם הזה, אז הפעולה של אלוהים בחיים שלו היא תיעצר, היא תקטן, עד כדי שהיא תיעצר. וההפך הוא גם הנכון. כשהגישה של אדם היא נכונה, כשהדברים של מלכות אלוהים, זה מה שמעסיק אותו, זה מה שהוא רוצה, אלוהים רואה את הדברים האלה, הוא רואה איך בן אדם מקבל החלטות, מעדיף את הדברים הרוחניים על פני החומריים, מעדיף את הדברים של מלכות השמיים, על פני אולי להקדיש זמן לכל מיני דברים אחרים של העולם. אלוהים רואה את סך הדברים האלה, ואז הפעולה שלו בחיים של אותו אדם היא פשוט קורה, היא קורית. אלוהים פשוט פועל. ואז אני, כמו שאמרתי, זה כאילו באופן אוטומטי. זה פשוט קורה מעצמו. הבן אדם משתנה, אלוהים משנה אותו מבפנים. אז אני מקווה שזה היה הסבר קצת ברור. נתתי כאן שתי דוגמאות שאני תכף אציג. יש עוד פסוקים רבים שמדברים על הנושא הזה, שמראים את פעולתו של אלוהים בקרב המאמינים. בראשונה לתסלוניקים בפרק ב', פסוקים 12 ו-13. שם פולוס כותב למאמינים, לתסלוניקים, ומשבח אותם. הוא אומר להם, אתם הקשבתם למה שאני ועוד אחרים העדנו בכם, אמרנו לכם, לשוב אל אלוהים, לעשות את הטוב לפניו. הוא אומר להם, אתם קיבלתם את מה שאמרתי לכם, לא כעוד משהו שבני אדם אומרים, אלא התייחסתם לזה, הגישה שלכם הייתה נכונה. התייחסתם לזה כמו שהוא באמת, זה דבר אלוהים. ובעקבות הגישה של אותם מאמינים, אלוהים גם פעל בהם, שינה אותם. היו עוד אחרים, במקומות שונים, ששמעו את דבריו של פולוס, והגישה שלהם הייתה אחרת לגמרי, ואצלם לא הייתה שום פעולה מצידו של אלוהים. דוגמה נוספת היא במעשה השליחים בפרק חף, בפסוק 32. שם פולוס נפרד מהמאמינים בקהילת אפסוס, והוא אומר להם, מעודד אותם, למרות שאני עוזב אתכם, אלוהים איתכם, ולא, ולדברו יש את הכוח לבנות אתכם, לשנות אתכם מבפנים, ולתת לכם גם את מתנת חיי הנצח, את הנחלה בקרב כל המקודשים. זה לא שאם אני אשאר, לי יש את היכולת הזאת. לאלוהים יש. אז אלה היו שתי דוגמאות. ועכשיו אני קצת רוצה לעבור לדברים אולי יותר ריאליים, פרקטיים. בעולם שלנו יש המון המון קורסים, סדנאות, טכניקות וכל מיני דברים שמציעים לבני אדם לשנות את האופי שלהם. אם זה לפתח אופי שעומד על שלו, שלא אכפת לו מה אחרים אומרים, או ביטחון עצמי, או תכונות של מנהיג, או איך להגיע למצב שיהיה לך נחת ומרגוע ותהיה אדם שלב, או במקרים של כעס, איך להתאפק ולא להוציא את זה החוצה, כל מיני טכניקות ודברים שקשורות לשינוי האופי ולעיצוב הבן אדם. והדברים האלה הם די נפוצים בעולם, וגם לגוף המשיח אין ספק שהם ייכנסו וכבר מתחילים לחדור. השטן פשוט מחפש את כל הדברים האלה אולי באיזה סלנג משיחי או במילים שנשמעו טוב. אבל כל הדברים האלה הם בסוף אותו הדבר. הם שינויים בכוח אנושי. והשינויים האלה, למרות שאולי יש להם איזושהי תוצאה, היא ברמה מאוד שטחית וגם היא מוגבלת במצבים שבה היא עומדת, שבה השינויים האלה עומדים. רציתי להגיד שזה לא מה שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלנו. ממש לא. שלא נקנה את הזיוף, אלא שנרצה את הדבר האמיתי. אלוהים רוצה לפעול בחיים של כל אחד מאיתנו, ככה שהוא ישנה את האופי שלנו באמת, מבפנים, לטבע שלו. וחשבתי לחלוק איתכם דוגמה מהחיים שלי. אצלי באופי, למרות שאולי זה לא היה נראה לכם ככה, יש לי מין רצון לרצות אנשים, ואני חושש ממה אנשים אחרים חושבים עליי. ככה זה הברירת מחדל של האופי שלי. אני בטוח שיש עוד כאלה שיש להם את זה ברמות שונות. וכשהגעתי לאמונה, ממש בתור מאמין צעיר התחלתי ללמוד באוניברסיטה, ואנשים שמו לב שיש אצלי משהו אחר, משהו שונה. עד כדי כך שאדם אחד, סטודנט, דתי, דיבר איתי באופן פרטי, ממש ככה, הייתה לנו שיחה פרטית, והוא פנה אליי ואמר לי, תשמע, יש בך משהו אחר, אתה מחול, האופי שלך לא מתאים לכאן. ואני חושב שזה אצל כולנו בראש עובר, הנה, זה התנאים הכי טובים, על מגע של כסף להעיד על ישוע, זה, עכשיו זה הזמן. והאמת שפחדתי, ושתקתי, לא אמרתי מילה על ישוע. הדבר הזה גרם אצלי אחר כך לעצב בפנים, איך לא אמרתי משהו, איך פחדתי ממנו. פחדתי מהתגובה שתהיה לו, בעקבות מה שאני אגיד. ואני ביקשתי מאלוהים שיעשה בי שינוי. והייתי כנה, אמרתי לו לאלוהים, אני יודע, כאילו אתה יודע שפחדתי. זו הסיבה שלא אמרתי, פחדתי ממה הוא יגיד. אני רוצה שאתה תשנה אותי, שתבנה בי אופי, שתיתן לי עמוד שדרה, תבנה בי עמוד שדרה רוחני, שאני לא אפחד מבני אדם. אנחנו קוראים שמי שרוצה לרצות בני אדם, הוא לא יכול להיות עבד המשיח. זה מנוגד. ואני רציתי לעשות את הטוב לפני אלוהים, לפני ישוע. ואלוהים התחיל לפעול בחיים שלי. הוא זימן לחיים שלי מצבים שונים, סיטואציות שונות, שלאו דווקא קשורות לביסור, אבל כל מיני מצבים שבהם הוא התחיל לפתח אצלי אופי. בטווח של שנים זה לא קרה מיידי, אבל הוא פיתח אצלי אופי שבמצבים שונים דיברתי לא רק עם בן אדם אחד, אלא עם קבוצה ששומעים את מה שיש לי להגיד. ומה שאני רוצה, הוא ממשיך גם לשנות אותי, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכשהגישה היא נכונה, אנחנו רוצים לעשות את הטוב לפניו, וגם אם אנחנו נכשלים, הוא רוצה לפעול בנו ולעשות שינוי אמיתי. אז שלא נקנה את הזיופים האלה שגם יגיעו בתחפושת לגוף המשיח, עם מילים יפות, מילים רוחניות. אני עובר לסוף המשל. אני לא יודע להגיד אם מה שאני הולך לחלוק עכשיו זה בוודאות הכוונה, בוודאות זה מה שהפסוק הזה מתכוון אליו, אבל אלה דברים שהפסוק הזה גרם לי לחשוב עליהם. הדבר הראשון שזה גרם לי לחשוב עליו, כשמגיע הקציר, מסופר לנו שאותו אדם מגיע וקוצר את השדה שלו, וכל צמח שמה נתן פרי בתפוקה שונה. אז חשבתי על הפסוק ביוחנן ט"ו בפסוק 8, שבו מדובר על זה שהפרי שאנחנו עושים הוא מה שמכבד את אלוהים. זה מה שמביא לאלוהים כבוד. וזו פעולה שהוא רוצה לעשות בלב של כל אחד מאיתנו. הדבר השני שחשבתי עליו, הוא הפסוק שמופיע בפיליפים בפרק א', פסוק 6, פסוק מאוד יפה, אני אקריא אותו. ובטוח אני במתחיל בכם המעשה הטוב, שגם יגמרנו עד יום ישוע המשיח. אלוהים רוצה את כל אחד מאיתנו בקו הסיום. הוא רוצה גם להמשיך את הפעולה שהוא התחיל באותו יום שנולדנו מלמעלה, ששבנו אליו, עד היום האחרון שלנו על האדמה, עד היום שנפגוש את ישוע. ואני חשבתי על זה שיום אחד יגיע הקציר. יום אחד, התקופה שהייתה לצמחים לצמוח ולתת פרי נגמרה, תיגמר. ובתקופה הזאת, זה הפרק זמן שיש לכל אחד מאיתנו, לתת לאלוהים, לאפשר לו, לפעול בלב שלנו. לעשות כמה שיותר פרי, לכבד אותו לנצח. אני מזכיר את דבריו של ישוע בהתגלות בפרק כף ב', חזון יוחנן, פרק כף ב', פסוק 12. הנני בא מהר, ושכרי איתי לשלם לאיש כמעשר. ישוע אומר שהוא מגיע מהר. אז שבזמן עכשיו אנחנו לא נבזבז אותו או נתמלא בדברי העולם, אלא שנרצה את הפעולה של אלוהים בלב שלנו, בחיים שלנו. ישנם עוד שני קטעים שחשבתי להזכיר, בבשורת יוחנן בפרק ט' ו' פסוקים 1 עד 5 רשמתי כאן, אבל זה כל הקטע. יש בו אמיתות רוחניות רבות, וחשבתי לדבר על זה שיש פה כמו איזשהו משהו מעגלי, משוב חיובי, אם אתם מכירים את המונח, שאדם שעושה פרי, ישוע מרבה את הפרי שלו. וחשבתי על זה שיכול להיות שחלק מאיתנו מרגישים שהם נתקעו, שאולי בפרק זמן מסוים בחיים הם יותר מדי הקדישו לדאגות העולם הזה, או אני לא יודע מה, לדברים שקשורים כאן לאדמה, לארץ, והם מרגישים קצת שהם לא יכולים לצאת מזה, או שהם תקועים מבחינת האמונה. ורציתי לעודד עם הפסוקים שראינו קודם, שאלוהים רוצה לסיים את הפעולה שהוא התחיל בלב של כל אחד מאיתנו, ואם מישהו חלילה מרגיש שהוא תקוע במצב סטטי באמונה, אז גם שיחשוב למה, אם יש דברים שתלויים בו שהוא לא עושה, וגם שיבקש מאלוהים שיוציא אותו מהמצב הזה, שיעזור לו לצאת משם. וגם פה אנחנו רואים את הקשר הישיר בפסוק 5 בין המעשים שלנו, בין כל המכלול הזה שדיברתי עליו מקודם. מי שעומד בישוע הוא יעשה פרי לרוב. אי אפשר לנתק את הקשר הזה. מקום נוסף שרציתי להזכיר גם הוא בראשונה לפטרוס בפרק א', רשמתי כאן פסוקים 2 עד 4. שם פטרוס אומר לנו שאלוהים נתן לנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות, שאנחנו ניקח על ידי ההבטחות האלה חלק בטבע שלו, בטבע אלוהים, שנמלט מהכיליון שיש של התאוות שלנו, גם בתוכנו וגם בעולם. וחשבתי על זה שהשינוי הזה שהוא עושה בנו, זה לא משלנו, זה לא שלנו, זה הוא עושה את זה. אני בטוח שלעוד אחרים קרה שאנשים התלהבו מהמעשים שהם עשו או מההתנהגות של אנשים והם שיבחו אותנו. תמיד יש לי בראש את המחשבה הזאת שמה שאחרים רואים זה לא שלי, אני לא המקור של הדברים האלה, הם רואים קמצוץ ממי שהוא ישוע, ממי שישוע, מאלוהים. אז שלא ניקח את הדבר הזה ונתרגל אליו אולי ונחשוב שזה כאילו משלנו, שאנחנו הפקנו את זה. ועם זה נסיים.